ערב טוב, גוטן אבן, ערב טוב לכולם. פרקי אבות, פרק א', משנה ת', רבי שמעון בן שטח אומר, הווה מרבה לחקור את העדים, והווה זהיר בדבריך, שמא מתוכם ילמדו לשקר. רבי שמעון בן שטח אומר, הווה מרבה לחקור את העדים, כדי לחקור, כדי לדעת את האמת. מה זה הווה מרבה לחקור? רבי שמעון בן שטח עצמו, שני עדים באו והעיתו על הבן שלו, שהוא עשה מעשה עבירה שני אנשים הגיעו לבית הדין, והעיתו נגד רבי שמעון בן שטח, נגד בנו של רבי שמעון בן שטח, שהוא עשה מעשה עבירה שמגיע לעונש מיתה. בית הדין חקר את שני העדים, ופסק להוציא להורג את בנו של רבי שמעון בן שטח. זה היה בתקופת הסנהדרין. עוד בית שני קיים, והסנהדרין קיים, ומיתת בית דין עדיין קיימת. כשהחליטו להוציא את הבן של רבי שמעון בר יוחאי למיתה, על פי שני העדים, בית הדין חקר את הראשון, חקר את השני, התברר שזה אמת ופסק, שיות והוא חטא עם אשת איש, מגיע לעונש מיתה. הוציאו אותו להורג, בית הדין פסק. מי מוציא להורג את זה שנפסק עליו עונש מיתה? אומרת התורה, יד העדים תהיה בו בראשונה לאמיתו, ויד כל העם באחרונה. שני העדים, דצווי צויגים, שבאו לבית הדין ואמרו, אנחנו ראינו את ראובן, שהרג, שאנס, מה שעשה, הם אלה שמבצעים את התותש טרף, את העונש מיתה. הם לא נמצאים פה, הלכו, יד כל העם באחרונה, אז אחרים יעשו את זה. אבל לך תחילה, שני העדים שהם העידו שהבן של רבי שמעון בן שטח חטא, העדים הם אלה שמבצעים את עונש המיתה. אם זה סקילה, אם זה שריפה, אם זה הרג, אם זה חנק, ארבע מיתות בדין. כשהגיע למעשה העדים, היה להם שלכת גביסן. למה? כי הם היו עדי שקר. אז הם באו ואמרו, אנחנו מצטערים, אנחנו שיקרנו. אל תהרגו אותו. ישנה הלכה, כיוון שהגיד, אינו חוזר ומגיד. ישנה בכתובות י"ח עמוד א'. שני עדים העידו בבית הדין. ראינו הלוואה, ראינו מכירה, ראינו מעשה רצח, ראינו משהו שצריכים עדות. מגיעים שני עדים לבית הדין ומעידים. נגמרה העדות, הכל נחקר, פרוטוקול, חתמו, שלום, הביתה. למחרת מגיע העד בחזרה לבית הדין. כבוד בית הדין, אני רוצה לתקן משהו בפרוטוקול. אני אמרתי אתמול שאני ראיתי את מעשה העבירה שהוא עשה. אני חוזר בי, אני שיקרתי, זו הייתה טעות, אני לא ראיתי, אנשים שילמו לי כסף כי רצו להפיל אותו בפח, לא היה ולא נברא, לא היו דברים מעולם, אשציה מי נבור תצוריק. אני מקווה שאתם נשארים לשבת על הכיסא, כי ההלכה אומרת, לא מקבלים. כיוון שהגיד, אינו חוזר ומגיד. לעד יש דין של עד שמקבלים מה שהוא אומר. זה המצאה של הקדוש ברוך הוא. והחידוש הוא שכשהוא מעיד, וברגע שהוא גמר להעיד, הוא מפסיק להיות עד. הוא הופך להיות מהרצויגה לאדון ברקוביץ'. וכשהוא חוזר מחר, הוא רוצה להעיד נגד העד הראשון, אבל הוא כבר לא עד, הוא ברקוביץ'. אתמול הוא היה הרצויגה. אחרי שהוא גמר את העדות והולך הביתה, אז זה הר ברקוביץ'. ושהוא רוצה למחר לחזור ולהגיד, הר ברקוביץ' נגד העד שהעיד אתמול, לא מקבלים. אז אם יבואו שני עדים אחרים ויגידו שהוא שקרן, הצילו אותו. אבל אתה בעצמך, אם זה תוך כדי דיבור, אתה עדיין תוך כדי המהלך הדיון בבית הדין, אם מחר איזה המשך עדות, אתה תוך כדי האוסאגה, אתה יכול תמיד לחזור. אבל ברגע שנגמרה העדות, חתמת, יצאת מבית הדין, עבר יותר מתוך כדי דיבור, גמרת את הסיפור, אתה לא יכול להכחיש. והירושלמי מספר ששני העדים העידו נגד הבן של רבי שמעון בר יוחאי, כשהגיע לבצע את מעשה העבירה, הם התחרטו, אבל אומר בית הדין, אנחנו מצטערים, אנחנו לא יכולים לקבל את זה, פסקנו, והרגו את הבן של רבי שמעון בר יוחאי. זה לא יאומן, אבל זה מה שקרה. אומר רבי שמעון בר יוחאי, אם היו חוקרים את העדים יותר טוב, אז היו מגיעים לכך שהם שקרנים. אז כתוצאה מהניסיון האישי המר, והעצוב והקשה של רבי שמעון בר יוחאי, כתב במשנה, לא לחקור את העדים, הווה מרבה לחקור את העדים. מספר את הגמרא בסנהדרין שרבי יוחנן בן זכאי היה בודק בעוקצי תאנים. סיפרו שאדם אנס אישה מתחת לאיזה עץ, שאל רבי יוחנן, כמה תמרים יוצאים מענף אחד? זה היה עץ תאנה. כמה תמרים יוצאים מאותו עוקץ? אחד או שניים או שלושה, כמה יוצאים? והעדים לא ידעו, הוא לא קיבל אותם. כדי להוציא בן אדם להורג, צריך להוציא לעדים, בעברית של דיזנגוף, להוציא להם את הנשמה. להרוג אותם בחקירות עד שאתה מוציא את המיץ. ואם אתה רואה ששניהם ככה, אז אין בה לעשות, צריכים לסוק את הדין. לכן אומר את המשנה רבי שמעון בן שטח אומר, הווה מרבה לחקור את העדים, כי הוא יודע מה הכוונה מרבה. משנה במסכת סנהדרין, כ"ט עמוד א', למדנו את זה כשהגענו לוינה לפני 30 שנה, יש ירושלמי, שני עדים באים לבית הדין. בית הדין חוקר עד ראשון, העד השני בחוץ, כדי שלא ידברו אחד עם השני, חוקר את העד, הוא מספר סיפור שהוא ראה רציחה, איך ש-X רצח את Y, הוא מספר את כל הסיפור וכל התשובות, יוצא החוצה. נכנס העד השני, מספר, העדות של העד השני, שתי טיפות מים, צווי טרופפון וסר, כמו העד הראשון. שני עדים מעידים בבית הדין, אבל בול הכל. 8:02 היה אותו פז'ו בצבע אדום, עבר אותו פיאט ליד זה, יצא נהג, צעק, היה לו חולצה לבנה, מכנסיים ירוקות, גרביים אדומות, נעליים של גיאוקס, מספר 43 בערך, והגיע שם, משקפיים. הכל מדויק אחד לאחד. אנחנו היינו חושבים, צווי צויגן מעידים אותו דבר, הרי זה ממש אמת. אומר הירושלמי, שקרנים. למה? לא יכול להיות ששני עדים אומרים בדיוק אותו דבר. חייב להיות הבדל. כל אחד רואה משהו אחר. רק צריך שהמקרה יהיה אותו מקרה, שזה ראובן, ושהוא עשה מעשה עבירה, ושזה היה באיזה יום, ובאיזה מקום, ובאיזה חודש, ובאיזה שעה, שבחקירות ובדיקות, שואלים. אבל אם אחד אמר שמכנסיים היו כחולות, והשני אמר מכנסיים ירוקות, זה בסדר. הוא לבש נעליים שחורות, זה לא היה שחור, זה היה כחול כהה. בסדר. שניהם אומרים הכל. כן, לא, שחור לבן, יש כזה משחק שמשחקים. הכל אותו דבר. אומר הירושלמי, עדי שקרם. כי גם שני נביאים אינם מתנבאים בסגנון אחד. הוא מדברת על ישעיהו ויחזקאל, והם דיברו אותו דבר, אבל במילים שונות. לא יכול להיות שני אנשים מדברים אותו דבר. המכניזמוס בראש עובד אחרת. הולכים שני אנשים ורואים אחד שבא ממול, אחד יגיד הוא שמן, השני יגיד הוא גבוה. כל אחד רואה, הכל נכון, הוא גם שמן, הוא גם גבוה. הוא לבוש טוב, ומכנסיים יפות, אבל כל אחד יראה משהו אחר. הולך בעל ואישה בחוב, רואים אחד ממול, אומר הבעל, נראי, זה אדם מרשים, אומר את האישה, כן, אבל חסר לו כפתור בחליפה. אתה לא שמת לב בכלל. כל אחד רואה משהו אחר. שניהם אותו דבר, איינס צו איינס, אומר הירושלמי, עדי שקר. הרמ"א בסימן כ"ח בחושן משפט, בהלכות עדות, מביא את הירושלמי הזה הלוך אל המעשה. שני עדים אותו דבר, אבל בול, צריך להיות אותו דבר. אחד מעיד שהיה ביום ראשון, והשני מעיד ביום שלישי, אז זה לא מתאים. אחד מעיד שזה היה ראובן, השני אומר, נדמה לי ברקוביץ', אז זה לא אותו בן אדם. אבל כשהבסיס אותו דבר, והמסביב, יש שינויים פה ושם, זה אמת. הכל אותו דבר, עדי שקרים. הרמ"א בהלכות עדות מצטט את הירושלמי הלוך אל המעשה. אומר הגאון, המשנה בסנהדרין מדייקת כפי הירושלמי. אני קורא את המשנה. כיצד בודקים את העדים? סנהדרין כ"ט עמוד א' באמצע עמוד המשנה. כיצד בודקים את העדים? חקירת עדים. היו מכניסים אותם לחדר, ומאיימים עליהם על לא לשקר, והאיסור של שקר, וכו' וכו' וכו', ואז מוצאים את השני ואחד לים. בקיצור, הוא מודיע את ההלוואה. אחר כך מכניסים את השני ובודקים אותו. עכשיו תראו את המילים. אם נמצאו דבריהם מכוונים, אז פוסקים. מה זה נמצאו דבריהם מכוונים? מה זה נמצא דבריהם? אומר הגאון, מה מתכוון המשנה? רבי יהודה הקדוש. לא שדבריהם מכוונים. יש שינויים. אותו אדום, אותו כחול כהה, מכנסיים לבנות, מכנסיים חומות, אבל נמצאו, אתה לוקח את כל החומר שהם אומרים, יש אונטרשיידה, יש אנדרונגן, יש שינויים, אבל נמצא שהבסיס אותו דבר, פוסקים על פיו. המשנה לא אומרת ששניהם מכוונים את דבריהם, כי אז זה עדי שקר. נמצאו דבריהם מכוונים. בית הדין רושם את הפרוטוקול של עד א', רושם את הפרוטוקול של עד ב', יש קצת הבדלים, אבל היסוד אותו דבר, פוסקים על פיהם. אבל אם לא נמצאו דבריהם מכוונים, אלא דבריהם מכוונים, עדי שקר. אומר רבי שמעון משטח, הווה מרבה לחקור את העדים. מה פירוש מרבה לחקור את העדים? תחקור אותם ככה ותראה שאם זה יותר מדי מדויק, זה כבר מחשיד. אנחנו היינו אומרים, הכי מדויק, ממש עדים, הפוך. ככל ששני העדים כל כך אותו דבר, הם עשו תאום לפני כן, אנקי פסט פורם. לכן הווה מרבה לחקור את העדים. והווה זהיר בדבריך, שמה מתוכם ילמדו לשקר. מה פירוש? כשאתה שואל את, את העד שאלות, הוא קולט מהשאלות שאתה שואל אותו, לאן אתה רוצה להגיע. ואז הוא יענה לך לפי מה שאתה רוצה לשמוע, ולא את האמת. לכן שואלים שאלות, לא בקו אחד, שאלה א', אם זה ככה, אז מה היה שם? ואז הוא קולט את, את הדנק ליניה שלך, את הדנק סווייזם, ואז הוא מתחיל לענות לך. אז בעצם הוא לומד מהשאלות שלך לשקר, כי הוא קולט לאן אתה רוצה להגיע. לכן מתחילים לשאול בהתחלה על המקום. אחרי שתי שאלות עוברים לשאלה של הזמן. עוברים, מבלבלים אותו מכל מיני תחומים, שואלים על המקום, שואלים על המחיר, שואלים מי עוד היה שם, ולא סדרה של שאלות א', ב', מ-א' ות', כי אז בעצם הוא לומד מתוכך לשקר. יש עוד נקודה אחת. לפעמים בחקירה אתה מנסה להגיד לו דברים, אתה אמרת אבל ככה וככה, ואז אתה רוצה לראות אם הוא מתקן או לא מתקן. אנשים יכולים ללמוד ממך לשקר, כי אתה אומר דברים שהוא אמר שהוא לא אמר, ואתה מנסה להכשיל אותו. אבל אתה אמרת מקודם ככה וככה, והעד אומר, לא, לא אמרתי, או, אז הוא מחזיק ראש. או שהוא אומר, ככה אמרתי? טוב, אז אני כבר לא בטוח, אז הוא נשבר. אז אנחנו מנסים לפעמים לשים בפה של העד דברים שהוא לא אמר. אבל צריך להיזהר, כי אנשים בחוץ לומדים מתוכך לשקר. וכאן אנחנו נכנסים להלכה גדולה ששונה בית המשפט מבית הדין הרבני. בית משפט שיש בין שני אנשים, יכול קהל לבוא ולראות. שני אנשים רבים על הלוואה או על משהו, בעל ואישה, רבים, באים אנשים שומעים. הוא עשה לי ככה בבית, הוא התנהג, כל האינטימיות, כל הפריבת ספרה שבבית יוצא החוצה ויושב אדם זר, בכלל לא קשור, ושומע. זה היום ונורא, אבל זה העולם המודרני. בית הדין הרבני אין קהל. הדלת נסגרת. יש שם את הבעל, את האישה, יש עורכי דין שנמצאים, אם יש המזכיר של בית הדין, שלושה דיינים, וזהו. אם צריך את זה זכפשטנדיק, אז הוא מגיע, הוא מעיד, הולך הביתה. אין קהל שיושב ושומע מריבה, אם זה בדיני ממונות, אם זה בדיני אישות, אם זה בכל מיני דברים פרטיים, אין קהל. לכן אומרת המשנה, צריך להיזהר שלא יהיה קהל, כי אם יהיה קהל וישמע איך שבית הדין חוקר, יכולים ללמוד מבית הדין איך לשקר, כי הדיין מנסה להכניס דברים לתוך העד לראות אם הוא מכחיש או שהוא נשאר בדעתו. לכן, אומר רבי שמעון בן שטח, הווה מרבה לחקור את העדים, והווה זהיר בדבריך, שמא מתוכם ילמדו לשקר. פרשת השבוע, פרשת חוקת. אהרון הכהן מת, נסתלקו ענני כבוד. וישמע הכנעני מלך ערד, פרק א', פסוק א', וישמע הכנעני מלך ערד, יושב הנגב, כי בא ישראל והוא יוצא למלחמה. אומר רש"י, הכנעני זה עם הכנענים, יושב הנגב זה עמלק. אז מי זה? זה עמלק או כנעני? אומר רש"י, שינה לשונו, זה היה עמלק. הבגדים היו עמלק, אבל הוא דיבר בכנענית, כדי שיהיו ישראל מתפללים לקדוש ברוך הוא, לתת כנענים בידם, והם אינם כנענים, וממילא התפילה לא תתקבל. עוד פעם. עמלק בא להילחם עם ישראל. עמלק יודע שאם עם ישראל יתפלל לקדוש ברוך הוא, התפילה תתקבל. מאיפה הוא יודע? כי עמלק זה נכד של עשיו. ויצחק האבא אמר לעשיו, על יעקב אבינו, הכל כל יעקב, והידיים ידי עשיו. מה זה כל יעקב? כל זמן שקולו של יעקב בבתי כנסיות ובבתי מדרשות, אין ידי עשיו יכולות לפגוע בו. אז הם ידעו שהכוח של עם ישראל זה תפילה. לכן המטרה היא להילחם נגד עם ישראל, אבל עם ישראל יתפלל להשם, הקדוש ברוך הוא יעזור להם. אז מה עושים? אנחנו מרמים בתרמית, עובדים על עם ישראל. אנחנו נראים כמו עמלק, אנחנו באמת עמלק, בגדי עמלק. אבל נדבר בשפה כנענית, ועם ישראל יחשוב שאנחנו כנענים, והתפלל לקדוש ברוך הוא שיציל אותנו מהכנענים האלה. אבל אנחנו באמת לא כנענים, אז התפילה לא תעזור, ונצליח לנצח. זה הפרוגרם של עמלק. עם ישראל, אומר רש"י, ראו ישראל הלבוש כלבוש עמלק, ולשונם לשון כנען, אז גם הם לא ידעו, זה עמלק או כנען. מה אמרו? מתפלל סתם, שנאמר, ויאמר ישראל, אם נתון תיתן את העם הזה, עם ישראל אמר לקדוש ברוך, אני לא יודע מי זה, זה עמלק, זה כנען, תציל אותי מהעם הזה, איך קוראים לו? לא יודע, ממנו. הקדוש ברוך הוא עזר ונצלו. אף פעם לא הבנתי את הרש"י הזה. אדם מתפלל לרפואה של חולה. יעקב בן רחל. האמת שליעקב יש עוד שם. יעקב משה. אבל החבר לא ידע שקראו לו משה. זה שם שלא השתמשו, כולם קראו לו יעקב. אז הוא מתפלל ב-18, ריבונו של עולם, רפואת הנפש ורפואת הגוף לחולה יעקב בן רחל. התפילה לא תתקבל? והוא מתכוון ליעקב בן רחל לסלוטגורסקי. זה היה יעקב בן רחל. הוא לא אמר יעקב משה בן רחל. יעקב בן רחל. התפילה לא תתקבל? יכול להיות דבר כזה שבן אדם מתפלל והוא לא אמר את השם, אבל אני מתכוון לאותו אדם. והקדוש ברוך הוא יודע מחשבות לב. אז התפילה לא תתקבל כי לא אמרתי את השם המדויק? ודאי שהתפילה תתקבל. חשוב מאוד להזכיר את השמות. חשוב מאוד להזכיר את השמות, אבל התפילה ודאי תתקבל. יש גדולי ישראל ענקים, הרבי מלובביץ', היו מביאים לו שם של מישהו של חולה, היה מסתכל על השם, היה אומר, משהו פה בשם לא מתאים, תבדקו עוד הפעם את השם. היו בודקים, מתברר שיש עוד שם. ינקל ברל, אוקיי. זה אנשים קדושי עליון שראו ברוח קודשם, הרגישו שמשהו פה לא מתאים, השמות לא מסתדרים. בסדר, אנחנו אנשים פשוטים. אדם מתפלל על חולה ומזכיר את השם שלו, וזה לא מדויק, אבל הוא מתכוון לאדון ברקוביץ'. בטח שהתפילה תועיל. הם לבשו כעמלק ודיברו כנענית, אז עם ישראל לא ידע מה עושים. אם זה כנענים, אז, אבל הם לא, אולי הם עמלק, אבל גם כן לא. אז אמרו את העם הזה, תאר לך שהיו מתפללים, ריבונו של עולם, תציל אותנו מהכנענים האלה. התפילה לא הייתה מתקבלת? זה יכול להיות? מה רש"י כותב כאן? המלך חשב נכון, הם התפללו שיצילו מהכנענים, ואנחנו לא כנענים, והתפילה באמת לא תתקבל. זה כמעט הצליח, רק עם ישראל, שטוף אחד, יותר חכם, קלטו את הברוך והלכו, תציל אותי מאלה, מהעם הזה. אבל עזוב עכשיו מהעם הזה. מה עם ישראל מתפלל, תציל אותי מהכנענים? לא היו ניצולים? לא הבנתי. היום בבוקר ראיתי תשובה של אחד האחרונים. אם אני מתפלל לחולה, יעקב בן רחל, יש לו עוד שם, אני לא יודע, ינקב שמרל, לא מכיר שמרל, יעקב בן רחל, כולם מכירים יעקב בן רחל. ואני מתפלל, למרות שהשם הוא לא מלא, ודאי שהתפילה תתקבל, ובעזרת השם, רחמי שמיים, יהיה רפואה שלמה לחולה. אבל מה קורה? סיטואציה ב. אני מתפלל ליעקב בן רחל, אני יודע שליעקב יש עוד שם. לא זוכר, היה עליה לתורה לפני כמה חודשים, כשהוא בא לבית הכנסת, הגבאי אמר עוד משהו, היה עוד שם. אבל אני לא יודע, אז אני אומר, יעקב בן רחל, יש עוד שם? לא אמר. ברגע שאני לא בטוח בשם, אז התפילה שלי כבר מתוך ספק, ולא מספיק מעומק הלב, ולכן יש בעיה אם התפילה תתקבל. כי אני בעצמי לא מתפלל מעומק הלב, כי הספק הזה לגבי השמות הורס לי את הכוונה מעומק הלב. כי אני אומר יעקב בן רחל, אבל זה לא בדיוק יעקב, זה מפריע לי לכוונה. מפריע לכוונה, מפריע ללב. התפילה לא מעומק הלב, הוא חולה. יכול להיות שהתפילה לא תתקבל. אם עם ישראל היה בטוח שהם כנענים, אפילו שזה לא נכון, והיה מתפלל, תציל אותי מהכנענים האלה, אפילו שהם לא, התפילה הייתה מתקבלת. הבעיה הייתה שנוצר פה בלבול. הם נראים כמו עמלק, ולבושים כמו כנעני, ומדברים כמו כנעני. אז עם ישראל לא יודע בדיוק מי זה. וברגע שאתה מתפלל על משהו שאתה לא יודע בדיוק מה זה, אז אתה כבר מסופק. אם אתה מסופק, אז הראש כבר תפוס. אם הראש תפוס, אז גם הלב תפוס. אז התפילה לא מעומק הלב. לכן התפילה לא תתקבל. זה היה הנקודה. הסתירה בין בגדי עמלק לשפרחה כנענית יצר את הבלגן. לכן היה צריך להגיד מהעם הזה. לו היו מתלבשים כמו כנענים ומדברים כמו כנענים, אז הם באמת היו כנענים. התפילה הייתה מתקבלת, אבל הספק בלבל את הכוונה. ממשיך החידושי ערים ואומר עוד מילה אחת. אם הם רוצים לעבוד על עם ישראל, והם מדברים כנענית, למה לא התלבשו כנענית? הם עמלק, ונראים כמו כנענית. אומר החידושי ערים, אם הם היו מתלבשים כמו כנענים, אז הם כנענים. הדף היומי היום, קוף י' ח' עמוד ב' מסכת שבת למטה, אומרת הגמרא, רבי יוחנן קרא למאני מכבדותה. מה שאנחנו מכירים את המשפט בגרמנית, דיקליידר מחן דילויטה, זה גמרא. לא בגדים עם מותג שיהיה כתוב פרדה ויב סן לורן, לא זה. בגדים מכובדים מכבדים את האדם. כך בן אדם שהוא חייל, מפקד בצבא, מגיע הביתה, לובש טישרט, מכנסיים קצרות, הולך יחף. דודי! לובש את המדים, פה שלושה פלאפלים, סרן, או איזה כדור קטן, רב סרן, כובע קטן, מיד מרגיש אחרת, עובר בין החיילים, כן המפקד. הבגדים עושים את האוטוריטט. גם האדם, אם אתה גורנישט, אז אתה גורנישט עם הבגדים, אבל אם אתה בן אדם, מפקד, ואתה גם לובש את הבגדים, אז זה יוצא חשיבות. הבגדים, רבי יוחנן קרא למאני לבגדים, מכבדותה, בגדים זה מכבדים. החזוני שאמר שאברך בבני ברק שאין לו כסף לקנות כובע חדש, זה לא בושה. כובע עולה הרבה כסף. היום עולה כובע במחירים של היום, 1,000-1,500 שקל. זה הרבה מאוד כסף. אדם אברך שמקבל 2,000-3,000 שקל בחודש, חצי משכורת על כובע. אין לו. אומר החזוני, אין לך כסף לקנות כובע חדש, זה לא בושה. כל אחד לפי יכולתו. אבל אם הכובע שלך מלוכלך, זה עצלנות. הכובע ישן. אבל שיהיה ישר, תעבור עם מברשת, קצת עדים, תעשה מים חמים, ותנקי אותו, שיהיה נקי. אין לך כסף לקנות נעליים חדשות. זה עולה 700-800 שקל. זה לא בושה. זה לא בושה, לא כל אחד יכול לקנות. אבל נעליים לא מצוחצחות, אתה עצלן, זה עצלנות. ואדם שהוא נקי, זה מכבד את עצמו. לא צריכים חדש, לא צריכים שיהיה כתוב פה איף סן לורן, פרדה, כל מיני שמות צרפתים ואיטלקים. לא, לא. חלק עוד חליפה פשוטה, נכנסיים פשוטות, עניבה פשוטה, ו-20 שקל גם, אבל לא צריך 200 אירו, אבל שיהיה נקי. כי כשאתה נקי, אתה מכובד. וכשאתה מכובד, אתה מכבד אחרים. וכשאתה מכבד אחרים, גם מכבדים אותך. זה גלגל. אתה נראה שמטה, אז גם אתה שמטה. אז אתה גם מתייחס לא יפה לאחרים. אז גם אחרים לא מתייחסים אליך, אז הכל נהרס. רבי יוחנן קרא למאני מכבדותה. בגדים שבן אדם לובש, זה משמעותי ביותר. איך שאיש מתלבש, איך שאישה מתלבשת, זה משדר את הכל. אתה רואה אישה ברחוב אדום. מלמעלה עד למטה, זה צועק. זה משדר משהו. אתה רואה אישה לבושה צנוע, אתה רואה אישה לבושה לא צנוע. ממש כמעט ולא לבושה, זה משדר משהו. איך שאתה לבוש, איך שאתה נראה, זה משדר. רבי יוחנן קרא למאני מכבדותה. עמלק בחיים לא ילבש בגדים של העם הכנעני. למה? כי הוא רוצה להישאר עמלק. וברגע שהוא ילבש את הבגדים של כנען, והוא ידבר כמו כנעני, הוא מפסיק להיות עמלק והוא נהיה כנעני. לכן הם היו חייבים להישאר עם הבגדים שלהם. אבל רצו לבלבל את עם ישראל, אז דיברו כנענית. אז עם ישראל נוצר ספק, זה בדיוק מה שהמלאק רצה, גם המלאק בגימטריה ספק, ייצור ספק. אז מה יהיה? עם ישראל התפלל לכנענים, אנחנו לא. עם ישראל קלטו את המסר והתפללו להציל מהעם הזה. אנחנו עוברים לעוד הלכה בהלכות ביקור חולים. כשאנחנו מתפללים על חולה, אנחנו מזכירים את השם שלו ב-18, מי שברך ליד הספר תוירה, לפי ישליימה, זה, בן זה, בת זה, לחולה, לחולה, מי שברך. ליד ספר התורה, בזכות התורה, שיהיה רפואה שלמה. כל זה כשמתפללים בבית הכנסת. אבל, כאשר אדם נמצא ליד מיטת החולה, אם זה בבית או בבית חולים, והוא מתפלל לרפואה שלמה, לא צריך להזכיר את השם. שלח רפואה שלמה, שיהיה לך רפואה שלמה, רפואת הנפש או רפואת הגוף, השתה בעגלה ובזמן קרי, ונאמר אמן, החולה אומר אמן, כל טוב שלום. לא צריכים להזכיר רפואה של לפנו, דוד, בן, רחל, לא צריך. לכן עם ישראל שנמצא מול הכנענים, לא צריכים להזכיר בכלל אם זה כנעני או עמלק. תציל אותנו, נתון תיתן את העם הזה בידי. מי זה? לא צריך להזכיר, אני נמצא מולו. כשאתה נמצא מול מישהו, אתה לא צריך להזכיר את השם שלו. רק כשהוא לא נמצא כאן, אתה צריך להזכיר את השם, ושהשם יהיה מדויק. נסיים בעוד הלכה אחת בהלכות ביקור חולים. גמרא בנדרים, מ' עמוד א', מרן המחבר ביורה דעה, בהלכות ביקור חולים, סימן שין למד ה', מביא את הגמרא הזאת להלכה. מאוד מאוד חשוב. אנחנו מבקרים חולים, לצערנו הרב, לעתים קרובות, אנשים במשפחה, לאו דווקא חולה, ניתוח, הולך למות. אדם חולה, אדם מצונן, שוכב במיטה, חום, מישהו במשפחה, באים לבקר, מביאים משהו לאיזה שוקולדה מתוקה, מביאים פרח, מכבדים. ביקר את החולה. ולא יתפלל עליו כאילו לא ביקר. עיקר מטרת הביקור חולים, איך אנחנו מבינים? לשמח את החולה, לדאוג לו, נגמר האינפוזיה, ללכת לאחות, האחות הרי עובדת עם לחץ אדיר מעל הראש של כל המחלקה, היא לא שמה לב שנגמר פה האינפוזיה, בא לרופא, יש קצת דם מהאינפוזיה, צריכים לטפל בזה, רצים לאחות, רצים לרופא, לטפל לעזור. לשמח את החולה, לחזק אותו, להגיד לו דבר תורה, להגיד לו איזו בדיחה טובה, להכיל אותו, להשקוט אותו. כל מה שאמרתי עכשיו זה נאמבר 2. עיקר המצווה של ביקור חולים לעמוד ליד החולה ולהתפלל עליו. ביקר את החולה ולא התפלל עליו, אומרת הגמרא, כאילו לא ביקר. למה כאילו? כי בכל זאת הוא שימח אותו וטיפל בו ועזר לו, אי אפשר למחוק את הכל. אבל כאילו לא, כי עיקר המצווה להתפלל עליו. לכן, לפני שנפרדים מהחולה, צריך להגיד שהקדוש ברוך הוא ישלח לך רפואה שלמה מן השמיים, כמו יהי רצון ברפאינו, רפואת הנפש, רפואת הגוף, אשתו בגולו וזמן קורי, ונועם ארומיים, ואומר אומיים. וככה זה הביקור חולים העיקרי. למה זה כל כך חשוב להתפלל על החולה? אומרת הגמרא, שכינה מרעשותיו של חולה. צריך לדעת שכשמבקרים חולה, אסור לעמוד ליד הראש שלו. עומדים בדרך כלל הראש של המיטה הוא על הקיר, אז אתה לא יכול לעמוד מאחורי הראש, כי שם הקיר עם הטלוויזיה וכל המכונות והקבלים והחמצן והאינפוזיה. אבל אם הוא נמצא במקום שהמיטה רחוקה, אסור לך לעמוד מאחורי, אלא אם כן אתה רוצה להרים אותו, למשוך אותו כלפי מעלה, צריכים לעזור לחולה, אבל ככה עומדים תמיד מהצד או לרגליו, לא עומדים מרעשותיו של חולה. למה? כי שכינה מרעשותיו של חולה. שכינה נמצאת מעל הראש של החולה. ואדם שחולה, דנים אותו בשמיים. לבריאות, לחיים, או משהו אחר חס וחלילה. לכן אסור לעמוד שם. כשאתה נמצא מול השכינה, מעל ראש החולה, אתה לא רוצה להזכיר את השם. כמו שעם ישראל, נתון תיתן את העם הזה, החולה הזה, מרצון, לפני אבינו שבשמיים, הקדוש ברוך הוא השכינה פה, השכינה בכל מקום, אבל קונצנטרית מעל החולה, שישלח רפואה שלמה. ולכן, העניין של התפילה צריך להיות מאוד מדויק, אבל גם אם הוא לא מדויק, ואנחנו לא יודעים שהוא לא מדויק, אז הכוונה היא מעומק הלב. אבל ברגע שאתה לא בטוח, ואתה מתחיל להסתפק, הספק הזה יוצר אצלך קצת חוסר קונצנטרציון, חוסר ריכוז, חוסר מחשבה, והתפילה כבר לא בכל הלב. זה מה שרצה המלאק. בגדים המלאק, שפה כננית, זה מתפוצץ, עם ישראל לא יודע, איך הוא יתפלל, כבר לא משנה, זה כבר לא יצליח. ממילא אנחנו נצליח לנצח. קודש ברוך הוא נתן לעם ישראל את התבונה ברוך השם, שהתפללו, נתון תיתן את העם הזה בידי, ונתן את העם הזה, וייתן את כל אויבינו בידינו, ונגאל כולנו, ונשמע ונתבשר, בשורות טובות, ישועות ונחמות, אמן ואמן.